Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
אתם עם SBS בעברית.
האורח הבא שלנו הוא דוקטור דרור אידר מישראל. דרור שימש בתור השגריר של ישראל באיטליה בין השנים 2019 ל-2022. הוא עיתונאי, כותב מאמרים על ענייני הציבור, והוא גם חוקר ספרות ותרבות. שלום דרור.
שלום, שלום מישראל.
בוא תספר לנו קצת על תפקידיך בעבר ובהווה.
התפקיד האחרון שהייתי שגריר ישראל באיטליה, עד לפני כשנה ומשהו. לפני כן הייתי עורך מדור הדעות בעיתון הגדול בישראל, בישראל היום, גם כמובן פובליציסט. הרשת מלאה במאמרים שלי, בערך 1,500 מאמרים, רובם גם מתורגמים לאנגלית אגב. וכמובן הרציתי בכל מיני אוניברסיטאות, לימדתי פה ולימדתי שם. כתבתי דוקטורט בספרות, דוקטורט שני שלא סיימתי, זה היה במדעי המדינה וחסים בינלאומיים, אז אני נמצא על הרצף הזה.
אוקיי, במספר מאמרים שכתבת, טענת שעם כל הכבוד לאנשי צבא, הם אמורים להיות מפקדים טובים, אבל לא בהכרח מדינאים גדולים או אנשי חזון. תוכל להסביר?
קודם כל, זה לא אני אמרתי, אמר את זה דוד בן גוריון. הוויכוח הגדול שלו עם הפלמ"ח. הפלמ"ח היה נחשבה ליחידת העילית במדינה המתגבשת, ובכל זאת הוא פירק את הפלמ"ח, מכיוון שהוא הבין שמי שצריך להחליט זו הממשלה הנבחרת, שהאזרחים בחרו בה, ויש היררכיה בין מה שהצבא עושה לבין מה מדינאים עושים. אני אצטט לך את בן גוריון. בן גוריון כותב כך: גם המלחמה לא תתנהל על ידי מפקדים צבאיים, אלא על ידי השלטון האזרחי. הצבא יבצע החלטות הממשלה. יש שאלות טכניות מקצועיות בהנהלת המלחמה, כמו בשטחי פעולה אחרים, ונחוצים מומחים לכל ענפי הטכניקה הצבאית הארגונית האופרטיבית, אבל ההחלטות, אומר בן גוריון, מתקבלות לא רק על יסוד חוות דעת טכניקאים, קרא להם טכניקאים, בשאלות המקצועיות, אלא על יסוד הערכה כללית של נסיבות הזמן והמקום. כלומר, הוא מסיים, על יסוד הערכה מדינית, ועל זו אחראית הממשלה. ופה זו נקודה מאוד חשובה. אם אין פער, אז אנה אנחנו באים? אז כל אחד שיש לו נשק ביד יגיד, טוב, אני רוצה לתקוף פה, אני רוצה... מי רואה את התמונה הכללית? מי רואה גם את מערכת הלחצים הבינלאומית? מי רואה גם את היכולות הכלכליות של המשק ועוד ועוד? זה לא אנשי הצבא, זה הממשלה הנבחרת. איש הצבא יכול לבוא לממשלה ולהגיד להם, תשמעו, אני חושב ככה, אני חושב, הוא יכול להגיד להם את זה, זה בוודאי. אבל רק מולם לומר להם, ואז הם יחליטו. זה הבסיס של הדמוקרטיה.
אוקיי, אז זה מביא אותי לשאלה הבאה. השבוע תת אלוף דן גולדפוס נשא נאום מאוד חריף משדה הקרב, שלמעשה קרא לפוליטיקאים להתעלות על עצמם, להתאחד ולהיות ראויים ללוחמים שמסכנים ומקריבים את עצמם. מה חשבת על הנאום שלו?
תראה, אני לא מכיר אותו. אז קודם כל, זה יודעים שהוא לוחם אזנב ומפקד נערץ, זה ברור. אני גם יכול להעלים עין ולהגיד, טוב, הוא נמצא בסערת הקרב וככה הוא בא ודיבר. אבל קודם כל ראו שהוא קרא את זה, הוא כתב את זה קודם. אז אני מרגיש לא נוח. למה? כי מצד אחד אנחנו בעצם במלחמה. אני רוצה לחזק את דן. אני רוצה... תגיד לו, אנחנו מאחוריך, ותמשיך, גיבור החי, המשך בדרכך.
אבל?
אבל מצד שני, הוא מפקד בצבא הגנה לישראל. הוא כפוף לרמטכ"ל, שכפוף לשר הביטחון, שכפוף לראש הממשלה, שכולם כפופים לנו, האזרחים. כלומר, אם לבשת את המדים לבשת את המידות של האומה, אתה עכשיו במובן מסוים מוותר על האינדיבידואליזם שלך, ואתה הופך להיות חלק מהארגון הזה שנועד לשמור על הקיום שלנו. אז הוא עכשיו אומר, בואו תעשו ככה וככה לדעתי. מחר יבוא מפקד אחר ויגיד, לא, אני חושב שזה לא בסדר שאנחנו תוקפים בצד הזה, אני צריך לתקוף בצד הזה, הוא יעבוד, יעמוד מול המיקרופונים, וישדרו את זה בטלוויזיה.
אוקיי, אז מה בעצם הבעיה פה? מה הייתה הבעיה?
הוא גרם עכשיו להמון המון ויכוחים. המון ויכוחים. זאת אומרת, הוא רצה לברך, ואז זה לא בדיוק יצא ברכה. כי הוא לא רק אמר בואו תשמרו על אחדות. הוא אמר עוד כמה משפטים שכל צד במערכת הפוליטית יכול לפרש אותם לכיוון הזה, לכיוון הזה. למה? זה לא טוב, אנחנו מכניסים את הצבא, אפילו הוא עצמו, כאילו גול עצמי. אתה מפקד נערץ, כולם עומדים מאחוריך. אל תכניס, אתה לא נותן, אתה לא מחווה דעתך על הממשלה. אתה תפשוט את המדים, תחזור להיות אזרח, תגיד את כל מה שאתה רוצה.
ואני אשאל אותך עכשיו על השביעי באוקטובר, ובלי להתייחס למי השם או מה הסיבות למחדל, איך אפשר להתגבר על משברים לאומיים בסדר גודל שכזה?
קודם כל, אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה, אז מוקדם עדיין להאריך, אבל כמו שאמרנו, יש לנו פרספקטיבה של אלפי שנים, אנחנו עם, 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 עם פרספקטיבה, נכון? עברנו משברים גדולים מזה. תראה, השינוי הגדול בהיסטוריה הוא שבדרך כלל, בכל פוגרום שאירע ליהודים, לא משנה באיזו מדינה, באיזו ארץ ובאיזו תקופה בהיסטוריה, מה יכולים היו לעשות ביום השני לפוגרום? כלום. לברוח או להתחבא. פה, בעקבות הפוגרום, אנחנו ישבנו מלחמה אפילו באותו יום. השבנו מלחמה, ועכשיו אנחנו הורסים את כל התשתיות של הטרור של עזה, של רצועת עזה, והורגים את החמאס, וחסלים אותו. זאת אומרת, יש פה שינוי גדול מאוד. לעולם זו בעיה. הרבה פעמים העולם, זה קשה לו, קשה לו לראות שהיהודים מגינים על עצמם. כולם משלמים מס שפתיים, אומרים לך, אנחנו תומכים בזכות ישראל להגן על עצמה. אבל כשזה מגיע ממש לכך שאנחנו תוקפים את אויבינו והורגים בהם, אז הם מתחילים לעשות, העולם מתחיל ללחוץ עלינו מה פתאום, אולי, זה קשור למה שאמרתי. כי בשבעה באוקטובר קיבלנו אמפתיה גדולה מהעולם. למה? כי לרגע אחד חזרנו לתפקיד המסורתי שהם הכירו, היינו קורבן.
איך ניתן להתגבר על זה?
אנחנו זקוקים לפרספקטיבה לזמן, אתה שואל, האם יהודים, להבדיל, יהודים שאלו הרי את השאלה הזאת גם תוך כדי השואה, ובטח מיד אחרי השואה, איך מתגברים על זה? האם אפשר לקום בכלל מהאפר של אושוויץ? להבדיל אלף אלפי הבדלות, האם אפשר לקום מהאפר של קיבוץ בארי? כן, התשובה היא כן, אבל אנחנו זקוקים לזמן. אנחנו עם שהסמל שחכמנו הדביקו לנו, זה כמו הופיע כבר בתהילים, התחדשי כנשר נאורייכי, שעם ישראל הוא כמו אוף החול, ככה חזל אמרו, הוא כמו אוף החול, שהוא נולד מהאפר של עצמו, וראינו את זה במשך הדורות, תודה לאל, אנחנו נמצאים, חזרנו הביתה, אנחנו נמצאים במולדתנו, אנחנו יכולים לשקם את עצמנו, אנחנו נהפוך את נקודת המשבר הזאת, אתה יודע מה זה משבר בתנך? משבר בתנך זה לא קרייזיס, זה משמעות מאוחרת. משבר בתנך זה היה האבן שעליו היו היולדות את ילדיהן. זאת אומרת, המשבר הוא גם הזדמנות ללידה חדשה. וזה מה שיקרה, אבל סבלנו.
ואנו משוחחים עם דוקטור דרור אידר מישראל. דרור שימש בתור השגריר של ישראל באיטליה בין השנים 2019 ו-2022. וכעת נשמח לשמוע קצת על תפקידך באיטליה, וקצת על האסטרטגיה ההסברתית שלך בתקופה שהיית שגריר שם.
שגריר בדרך כלל, התפקיד המרכזי נקרא שמועידים לו במשרד החוץ, זה ללכת לדבר עם אנשי ממשל, שכנע אותם למען ישראל, בדרך כלל משרד החוץ וכו'. בשלב די מוקדם הבנתי שזה רק משחק. עשיתי את זה, אבל זה משחק, כי הם היו אומרים לי אחרי שעה, שעתיים של שיחה, תשמע, שכנעת אותנו, אבל אתה יודע, אנחנו חלק מהאיחוד האירופי, יש לנו, אנחנו צריכים ליישר קו איתם. אז החלטתי יותר לפנות אל דעת הקהל, זו דוקטרינת הלחץ של ז'בוטינסקי, עשה אותה גם בן ציון נתניהו, אביו של ראש הממשלה, עוד בשנות ה-40 שם, כדי לשכנע את דעת הקהל, לעזור ליהודים באירופה. אתה פונה אל העם, דרך התקשורת. התראיינתי מאות פעמים, ובהם אני פירטתי, קודם כל פירטתי, ועל זה עבדתי, הראיתי כיצד ישראל היא נכס לאיטלקים. למה אנחנו תורמים להם בכל התחומים? זה אמיתי. בתחום המודיעין, בתחום הסייבר, בתחום האנרגיה ומים ובריאות, וקורונה שהייתי, ועוד ועוד ועוד. ובסוף, אמרתי, תראו, נשארה רק הזירה הבינלאומית. ואז אמרתי להם...
באיזה שנה זה היה?
זה היה ב-2021. אמרתי להם, תראו, בואו ניתן לכם דוגמה על 7 השנים האחרונות באום, אז, באותה תקופה, עכשיו זה כבר עלה, אבל באותה תקופה, 7 השנים האחרונות באום הצביעו, האום, עצרת האום, בניו יורק הצביע 6 פעמים נגד איראן. זה יפה. 7 פעמים נגד צפון קוריאה. יפה מאוד. 9 פעמים, אז, נגד סוריה, עם 500,000 הרוגים ו-11 מיליון פליטים. זה יפה. ונגד ישראל, 125 פעם. היום זה כבר 141, אבל אז זה היה 125 פעם.
וואו.
ואז גם הוא אמר וואו וואו וואו, ופה הייתי אמור לעצור. אבל אז המשכתי, ואמרתי, והיכן הייתה איטליה, בכל תיאטרון האבסורד הזה, 89 פעמים היא הצביעה בעד, כלומר נגד ישראל. שאר הפעמים היא נמנעה, ואפילו פעם אחת היא לא הצביעה בעד ישראל. ואז הוא אומר לי, כן, אולי זה זכויות אדם, וזה אמרתי לו, אדרבה, זכויות אדם, בבקשה, תתייחסו אלינו כאל צפון קוריאה. תנו לנו גם קצת יותר, זה אמרתי, אפילו פעם אחת הם לא יכולים להצביע איתנו, אנחנו מדינה שלהם, חברה שלכם, ידידה, פעם אחת להצביע איתנו, תצביעו 124 פעמים נגדנו, אחת איתנו.
תספר לנו על הספר שהשארת שם כשעזבת את תפקידך.
כן, כשעזבתי את איטליה, השארתי ספר באיטלקית, בין 500 עמודים, שנקרא אלארקו די טיטו, לנוכח קשת טיטוס, שגריר ישראלי בארץ היפה, ששם אני ראיתי את עצמי, לא רק שגריר מדינת ישראל המודרנית, יש שם פרקים על גיאופוליטיקה ועל המזרח התיכון ועל האנטישמיות, אבל גם שגריר הציביליזציה היהודית, מה שמדינת ישראל מייצגת, ואני מדבר שם על יהדות, מדבר שם על המסורת שלנו וכו', זה דבר שלמדתי, המסורת הפילוסופית, הדתית, הפואטית, התרבותית שלנו כעם עתיק, עם נצח, היא נשק גרעיני שלנו. וכשאתה מביא את זה לציבור, בכל מקום שאתה נמצא, גם באוסטרליה, זה דבר, משה, לפני שהוא נפרד מאיתנו, משה רבנו, לפני שהוא נפטר, לפני שהוא נפרד מאיתנו, הוא אומר לנו, ושמרתם ועשיתם, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אל תתביישו במסורת הזאת. זו מסורת אדירה. אנחנו העם שלראשונה בהיסטוריה אמר שפעם בשבוע צריך לנוח. שבת, אתה יודע, הם היו מגיעים אליי כשגריר, אליי, לקידוש בשבת, שלום עליכם, ואשת חיל, ואומר להם מה המשמעות של הקידוש, ויין מארץ ישראל, ואחרי זה חלה, ואוכל כשר למהדרין שהם רואים, שובר להם את הסטריאוטיפים, שאוכל כשר זה דבר טעים, ואז הייתי מביא את פרשת השבוע באיטלקית, פעמים לומדים, וזה הזכיר להם את המשתה של אפלטון, זה הזכיר להם את המשתאות של האצילים של רומא. מה? בכל שבוע יש לכם את המשתה של אפלטון? כן. כן, גם היהודי המסכן ביותר בהיסטוריה, העני ביותר, העני ביותר בהיסטוריה, במשך ההיסטוריה, לא משנה באיזה גלות, כשהגיע השבת הוא היה מלך, ואשתו הייתה מלכה. וזה דבר גדול, זה מה שהחזיק אותנו.
יש לי שאלה אחת לסיום, אתה ציינת שראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, נשמעה מאוד פרו-ישראלית בתחילת המלחמה, אבל משהו כן. קרה בהמשך. תוכל לספר מה קרה?
כן, אני מאוד מוחזב ממנה, אנחנו ידידים. תראה, היו לי איתה כמה שיחות כשהייתה ראש אופוזיציה, כמו כולם, אמפתיה לישראל בהתחלה, אנחנו קורבנות. האיטלקים הם לא נכנים באומץ לב בינלאומי. היא, יש לה עמדות לאומיות, עמדות שמרניות, ואני מאוד מכבד את העמדות שלה. היא אמרה, אני אישה, אני איטלקייה, אני נוצריה, אני... אתה מבין? יש לה עמדות רציניות, אני שוחחתי את הארוכות, היא אישה מאוד חכמה, מאוד רצינית, גם פוליטיקאית מאוד מיומנת. אבל האיחוד האירופי גם פחד ממנה, וגם האמריקאים, וברגע שחיגקו, אז היא שילמה את המס הרגיל, בתוך החברה האיטלקית, יש לך את החלק, שהוא החלק, אתה יודע, הם היו בשנות ה-30 פשיסטים, ואז אחרי המלחמה, הם, המתוטלת מה ממש לצד השני, קומוניסטים, אז יש לך את החלק הזה ש... הוא יותר פרו-ערבי, פרו-פלסטיני, היא לא כזאת, אבל היא שילמה את, את המס, ולאכזבתי, היא דיברה על מדינה פלסטינית, למרות שיודעים שאין לזה התכנות בכלל.
טוב, דוקטור דרור אידר, נסתפק בדברים האלה. דרור, אתה שימשת בתור השגריר של ישראל באיטליה, בין השנים 2019 ל-2022. תודה רבה לך על הזמן, תודה.
תודה, תודה, שלום לכם.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.